אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, ערב חג הפסח, אנחנו עם עוד פודקאסט הזירה מבית כיכר השבת, מהפרקים האחרונים שהם רק ב... סאונד ללא צילום.
לפני האולפן החדש.
לפני שתתחיל להעיר לי שוב אצפת אצפת, יש לנו עוד איזה שבוע, שבועיים בטח להיות על סאונד בלבד. שלום אבי וידרמן.
שלום ישי כהן.
שלומך?
קשך יציב.
שלב האחייה או אחייה מוצלחת?
תשמע, אני אגלה לך סוד שהזידים לא ישמעו, אתה יודע שאני הייתי אמור להיות כבר עכשיו עמוק בחופשתי בארצות הברית.
אני חשבתי שקשח יציב בשל הניקיונות לפסח, שהרבנית בבית מעבידה אותך, ולכן קשח יציב, זה המצב שלי כרגע.
אני יכול להגיד לך שאנחנו לא תכננו לנקות, כי לא תכננו להיות בבית, עכשיו לא רק שאנחנו בבית, אנחנו גם מנקים. כאילו קרח מכאן ומכאן.
יצא קרח, זה מה שקורה שלא שומעים לכל חכמים. אנחנו מתחילים לנקות מיד אחרי פורים, וזהו.
טוב, אצלכם יש ממלכות, יש הרבה מלכות, לא כמו אצלנו.
אני רוצה היום להתמקד בסוגיית הגיוס.
לא יכול להיות.
והפלונטר שנכנסנו אליו, והפלונטר הזה הולך ונהיה מסובך יותר ויותר משבוע לשבוע. אבל לפני כן כמה מילים שלך על מוצאי השבת. תשמע, אני בצאת שבת באחת וחצי בלילה, באתי לעלות לישון אחרי שעות של המתנה לאיראנים, ואמרתי יאללה, יגיעו כתבאמים, הכל בסדר.
אתה כמו בוז'י, ישנת טוב.
לא, כן. ב-1.30 ומשהו מקבל הודעה של דוץ, דניאל הגרי, הצהרה, ואומר איראן שלך טילים לעבר ישראל. עכשיו אתה בנמנומים האלו, אתה יודע, ברגע לפני שאתה נרדם, אמרתי, נו, בראש שלי זה שכאילו הוא מסכם את ההודעה שהוא מסר בשידור חי לפני שעה, שהוא אומר שאיראן שיגרה כתב"מים. ואז אני מקבל פוש שאיראן שיגרה טילים בליסטיים.
אחרי זה היה קודם שיעות.
30 שיעות, 100 ומשהו בליסטיים. ואז הבנתי, לפי כל מה שחפרו לנו פה 24 שעות, שזה הרבה יותר מ-24 שעות, זה סופה שלם, שרבע שעה הטילים באים להגיד לנו שלום. אז הלכתי, סגרתי את הממת, את הדלת של הממת, את החלון, הערתי את אשתי, אמרתי לה עוד כמה דקות כנראה יהיה פיצוצים, הממת מוכן, הילדים לא להעיר אותם, אם לא, כמובן,
הם לא ישנו בממד?
לא, לא, לא. כי הכתב"מים פחות הלחיצו. אמרתי להם, יהיו אזעקות, נעיר אותם, לא יהיו אזעקות, תני להם לישון. אבל הממד מוכן, מה שנקרא, לפעולה. 15-14 דקות אחרי, פתאום, אני שומע פיצוצים מעל הבית, אגב, לא הייתה אזעקה.
בלי אזעקות.
האזעקה הייתה באזור אחר, סמוך אליי בירושלים, על האזור שלי לא היה. אני יוצא למרפסת, אתה רואה, אני אומר לך, אני... ראיתי מבצעים, עברנו את שמחת תורה שהיו אזעקות וירוטים בירושלים מעל הבית שלי, כזה דבר עוד לא ראיתי, זה עשרות, עשרות. אני מצלם ולא מאמין למה שאני רואה, אגב הילדים התעוררו מהפיצוצים.
אבל בגדול זה היה מופע אוקולי ותו לא.
הילדים התעוררו מהפיצוצים, עברנו אותם לממד, הסברנו להם מה קורה פחות או יותר, ותסביר לי אתה אבי, מה קרה? אתה יודע, הדבר שהכי מעיק לי, איפה ראש הממשלה? למה הוא לא בא לדבר איתנו האזרחים?
כי הוא היה נצור בבונקר של החבר שלו.
נו, אבל אני מדבר איתך.
מה נו?
בבונקר הוא היה בשבת.
זה בסדר.
אבל הוא היום יום רביעי.
אנחנו זה בסדר.
ארבעה ימים מאז המתקפה. 300 כלים, 60 טון חומר נפץ איראן שהולכת לישראל. אני לא מצפה שראש הממשלה יבוא ויגיד, אנחנו הולכים לתקוף ביום חמישי בשעה 12 בלילה, לא. אבל בוא תדבר. אתה מר איראן.
כן, אבל הוא פחד מאוד כישלון שידבק אליו, הרי הוא לא ידע איך זה ייגמר. הוא הרי רק בא לגזור סרטים, הוא לא באמת בא עכשיו להתמודד עם מנהיגות. זה לא בלקסיקון שלו, זה כבר הבנו ב10 שנים האחרונות נדמה לי. מה, ועל השבעה באוקטובר הוא כבר לקח אחריות? עזוב אותי, נו באמת, ממה, אתה מצפה
ממובת קרטון לקח אחריות. אתה לא מצפה ממנהיג מדינה לבוא ולדבר עם האזרחים?
בוודאי, אבל הוא לא מנהיג מדינה.
ראש ממשלה, נו.
די, ראש ממשלה. עשה לי טוב הראש.
איך הסתיים האירוע הזה?
רק הקדוש ברוך הוא יודע בחייך.
אתה יודע מה אני למד בימים האחרונים?
נו.
שערי דרי גם בסוגיה הזו, יש מי שאומר חושש, יש מי שאומר מאוזן, יש מי שאומר שקול, אבל הוא די לוחץ על דבשת הברקס בכל פעם שמנסים לעשות משהו גדול יותר. זה קרה עם מתקפת המנע, אנחנו יודעים מה קרה שם בבור בתל אביב, בקריה, שדרי המאלו שזעק לא לא והכנס את גנץ ואיזנקוט.
בגלל זה הוא רצה את גנץ ואיזנקוט.
וגם הסיפור של איראן, אני שומע שהוא הכל המתון בסוגיה הזו.
אבל אני אגיד לך משהו, זה דווקא מתחבר לי מאוד, דווקא כן לתפיסות חרדיות. כי בסופו של דבר, כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי זה אירוע. ודווקא חרדים שיודעים... המאזינים
לא רואים, אבל כשאתה אומר כוחי ועוצם ידי, אתה מניח כיפה על הראש.
תמיד. הסיפור הזה הוא בסופו של דבר מאוד מתכתב עם תפיסות חרדיות בעיניי, ויש בו, ממש, אפילו ברמת היסודות הפילוסופיים, יש בו אמירה שלא הכל אתה מנהל, ולא הכל כוח, יש קדוש ברוך הוא בעולם, הוא מנהל את העולם, ולא אתה, ומה שצריך לקרות יקרה, אתה רק צריך לעשות את ההשתדלות עד הסוף. תשמע,
אני מרגיש שאני יכול לצאת מהחדר.
תשמע, אני יכול להמשיך לדבר לבד.
טוב, לא, לא, זה יש גבול, גם המאזינים שאנו יכולים לשרוד. אתה יודע, יש. אבל הכנסת אותי לסוגיה השנייה, אחלה מעבר. על מי אני רוצה לדבר עכשיו? שדיברת על חרדי, מתון.
אני יכול לנחש שזה לא הולך להיות פינדרוס.
גם לא גולטנוב.
זה תשמע. אני ככה, אני מנחש שיש לו 4 אותיות בשם.
מתחיל באלף, מסתיים בלמד. משה ארבל, נו.
מה אתה אומר? רציתי להגיד, מתחיל באלף ונגמר בבלגן גדול מאוד.
טוב, תגיד, אני קודם כל רוצה מהעיניים שלך, כמישהו שהוא לא מצביע שס, לא מהבייס של שס ולא הבייס החרדי, איך אתה מסתכל על הזיגזג המביך שלו?
חייב להגיד לך אבל, בערת סוגריים, שיש לי חלום שיום אחד אני אוכל להצביע שס. ביום שהם לא התחייבו ללכת עם נתניהו, אני מבטיח לך, הפתק שלי יש שס.
אגב, אני מעריך שזה יקרה בחירות הקרובות.
מת לשים שס בקלפי.
שהם לא יגידו לא נתניהו, הם יגידו מי שיסדר את מעמדם של בני התורה, של לומדי התורה, איתו נלך, שזה יהיה מגנץ, דרך לפיד, דרך יאיר גולן ועד נתניהו.
אז יש מצב שבבחירות הבאות אני מצביע שס. אל תחתים אותי על התחייבות, אבל תשמע, לא פוסל.
גם בנט חתם על התחייבות, אנחנו זוכרים איך זה הסתיים.
אני
קורא
שאתה לא משווה אותי לבנט.
להבדיל, אתה אומר.
תשמע, אני אגיד לך.
תשמע, זה זיגזג מביך.
תראה, זה לא זיגזג מביך, זה זיגזג מובן.
למה מובן?
כי ברור
לך באיזה... לא, אני אגיד לך מה, מובן, אבל למה מראש דיברת? אתה יודע...
כי הוא כן מנסה, הוא לפחות משתדל.
אז אני אגיד לך ככה, הייתה הוראה בשס לא לדבר על סוגיית הגיוס. עכשיו אני אומר לך מידיע. לא היה כעס גדול על תוכן הדברים של משה ארבל.
כמו על עצם.
כי רוב דבריו שעוררו שערה, זה בגלל שזה נאמר, פורסם, אחרי מכתב הרבנים הספרדים. אבל זה הוקלט לפני. אני אומר לך, הוקלט לפני, שבועיים לפני מכתב הרבנים הספרדים. ועם התוכן, גם לא, אתה יודע.
אף אחד לא נפל.
אם יעבור מתווה גיוס, זה יהיה פחות לא מילה במילה, אבל על העיקרון. הכעס היה ראשית, על עצם זה שאתה מדבר. יש הוראה. גם החקים שמתראיינים, השרים שמתראיינים, אומרים, אני מתראיין בנושא משרד הרווחה. לא מדבר על הגיוס. הנה מרגי שדיבר את צייאת זמנו על הגיוס, מאז לא מדבר
אבל
מילה.
אבל הבן אדם יש מה להגיד.
אבל יש יושב ראש.
בסדר.
אז מה אתה אומר? חזרנו לימי אלי ישי דרי, חזרנו לימי חיים המסלם.
אני לא חושב שזה אירוע, אני חושב שיש משהו במשה ארבל שמבטא גם כאב שהוא אמיתי, זה הרי לא,
כן, אבל אתה,
הרי הוא לא קורא תיקר על אריה דרי, בוא, הוא בסוף תלמידו.
אם אריה דרי אומר לא להתראיין ואתה מתראיין, ואני אומר לך יד זעם, שאני לא זוכר כמודו, בדרג הפוליטי ובדרג הרוחני, ואני אגיד לך יותר מזה. סוף שבוע האחרון לבית כנסת, אני לא מתפעל בבית כנסת של ליטאים ולא חסידים, אלא מעורב. ויש שם חרדים עובדים, אברכים, בחורי ישיבות, באמת מעורב מלא, ספרדים, אשכנזים, אני לא זוכר שניגשו לה כל כך הרבה אנשים לשאול אותי את אותה שאלה, מה קרה למשה ארבל? אתה ראית שהוא הצליח לגעת בכל הנקודות הרגישות, גם במגזר, גם בהנהגה הפוליטית, ובעיקר בהנהגה הרוחנית. ואני חושב שמה שהוא עשה, הוא בא להגיד לחבר'ה ברעיון השני שלו, שבו אצל אבי מימרן, שים לב כמה פעמים הוא אמר, אנחנו כפופים למועצת חכמי התורה, לדעת התורה, מה שיורו לנו. הוא בא לומר כאן, אני לא חיים אמסלם, אני אולי טעיתי בדברים שאמרתי, או בטיימינג שאמרתי, בתזמון, בניגוד לעמדה שלא מדברים.
זה גם לא באמת זיגזוג.
כשאתה אומר שבוע לפני כן שהנהגה החרדית צריכה להיות אמיצה, זה לא טקסט שאומר פוליטיקה החרדית, בסדר? כשאתה אומר שבוע לפני כן שמי שלא לומד אין סיבה שהוא לא יתגייס, ושבוע אחרי זה אתה אומר לא, 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 מה שהרבנים החליטו שאתה יודע לאן זה הולך, זה נקרא זיגזג.
אתה יודע למה כועסים עליו בעיניי? יותר מהכל? כי משה ארבל מבטא משהו שהוא אמיתי בציבור החרדי היום.
לא,
רואים את זה במספרים,
לא
רואים את זה בסקרים, יש כמעט רבע מהציבור החרדי שעם משה ארבל.
אבל אני אצם את הלב מה אמרתי לך. אני חושב שאם יהיה מתווה את גיוס מוסכם, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, זה יהיה על תשתית של משה ארבל פחות או יותר מה שהוא אמר. אגב, זה לא תשתית שלו, זה פחות או יותר גם מה שיעקב מרגי כמעט אמר לי מילה במילה.
זה פחות או יותר מה שהרב שח אמר.
אבל יש תקופה שלא מדברים. יש תקופה שהציבור החרדי מרגיש מותקף, אתה לא הולך למקום ההוא, כביכול, אצל התקשורת הכללית, בציבור הכללי, אז אומר עכשיו, זה פודקאסט מוכר או לא, אתה יודע שבדור של היום, כל משפט שאתה אומר שהוא מוקלט, אחרי שנייה נמצא בכל התקשורת הישראלית, אתה לא קורא לציבור החרדי לצאת לחשבון נפש, להנהגה החרדית להיות אמיצה. אתה לא עושה דברים כאלו, גם אם אתה צודק, אתה צריך להיות חכם.
אולי הוא דיבר
מתוך כאב. ולכן היה כעס.
אולי הוא דיבר מתוך כאב.
לא, אבל מה הבלת בזה? אתה רואה שהוא טעה. אם לא, הוא לא היה חוזר בו. הוא פגע בהנהגה הרוחנית, בהנהגה הפוליטית ובציבור החרדי, ואני חושב שהוא שילם על זה מחיר לא פשוט בשבועיים האלו.
איזה מחיר? הוא גם ככה בדרך החוצה. אם הוא היה נשאר בשעס, אני מבין אותך, אבל האיש יודע ששעון החול שלו כבר על הגרגירים האחרונים.
קודם כל, הוא לא רוצה להיזכר בהיסטוריה כשר מורד. הוא לא רוצה להיזכר בהיסטוריה כליברל של המפלגות החרדיות.
אתה בטוח בזה?
כן, אני חותם על זה, הוא לא רוצה להיזכר.
אבל הוא הליברל של המפלגות החרדיות.
לכן הוא בא ואמר כמה פעמים, אני כפוף למועצת החכמים, ומה שמועצת החכמים תגיד זה מה שאני אעשה, ומועצת החכמים, כל, שאלת, זה הזכיר לי תקופת אלי ישי, הרבה להזכיר לי את אלי ישי, אתה שואל אותו, איזה צבע נק שיש לך לחולצה, הוא אומר לך, מה מרה, הכל היה מועצת החכמים, התבטלות מוחלטת. אני אומר את זה לזכותו של אלי ישי, הייתה לו התבטלות מוחלטת למועצת החכמים, בעיקר למרן הרב עובדיה. יש את האירוע של החודשים האחרונים לתקופת כהונתו בפוליטיקה הישראלית, והקמת מפלגת יחד ואיתמר בן גביר. עד הנקודה הזו, יגידו לך חלק מהמאזינים, כשזה היה נוח לו, אולי נוח לו, עזוב. בסוף הוא היה כפוף באמת, והיה מתבטל, וזה מה שבא להגיד משה ארבל, אני מתבטל בפני מועצת חכמי התורה. מה יגידו לי על ימין שהוא השמאל?
אז אולי הוא עשה פה ווין ווין. הוא גם קרץ לציבור הליברלי שאוהב אותו, והוא גם בסוף אמר, אני מתנצל, אני כפוף לדעת תורה. אבל
תראה איך התייחסו אליו ברשתות החברתיות, אלו שמפרגנים לו כל הזמן. אני קראתי מה קרה בימים האחרונים.
פספסתי, תעדכן.
כולם חזרו, אני אתן לך לקרוא את זה אחרי זה, שהנה זה הרבה אלא הוא שמציג תמונה כאילו הוא בצד השני, הוא חלק מממשלת הרשע וחלק מהזה וחלק 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 מהאסון הנוראי.
אתה לא יכול לנצח.
לכן אני אומר, עשה טעות חמורה בכך שהוא דיבר לפני שבועיים, פורסם שבוע שעבר, וטוב שחזר בו. עכשיו נגיע לסוגיה עצמה, חוק הגיוס.
תפוח האדמה הלוהט. נו, תגיד לי רגע, אנחנו עכשיו בימים שאחרי, אנחנו מצפים לתגובה ישראלית למתקפה האיראנית, ושאחריה תבוא תגובה איראנית לתגובה הישראלית שבאה לתגובה האיראנית שבאה לחיסול הישראלי, כמו בבושקה, אתה כל הזמן פותח, יש שם עוד תגובה. חוק הגיוס, מישהו בכלל מדבר עליו עכשיו?
בטח. זה נמצא בראש סדר היום של המפלגות החרדיות, אני לא אומר את זה עכשיו בציניות, אני לא אומר את זה בערכה, אני אומר את זה מידיעה.
אבל הם צריכים קאונטר פארט, הם צריכים מישהו שידבר איתם על זה.
אז יפה. אנחנו נצאים מנקודה כזו, שהחרדים...
אתה רוצה להגיד לי שמשרד הביטחון עוסק ולו באחוז, על פית האחוז בזמן שלו בזה, כשזה הזמן?
קודם כל יש שפתים, יש אלוף בצהל, אלוף דוד זיני, בתת אלוף שי טייב, שני קצינים בכירים, אין ספק, נכון?
אמת.
הרמטכ"ל הרצי הלוי שלח אותם לעסוק בסוגיה הזו, הם מקיימים פגישות לדעת גם איך להכין את הצבא ולהאריך לגיוס חרדים אם יהיה. זה אחד, אז קודם כל עוסקים. שאנחנו נמצאים בנקודה שבה החרדים מבחינתם מצליחים להגיע לפשרה, יש משום מה לא פשרה, אבל אני אומר לך פשרה דרמטית, 25% ממחזור הגיוס, מה שפרסמנו בכיכר השבת לפני שבוע, 25% ממחזור הגיוס, התגייס הצבא. אנחנו מדברים על 3,000 כבר בשנה הראשונה, לא כמו חוק טל שדיברו על עוד 10 שנים.
נכון.
וזה אמור, אנחנו אגיד לך בשקט בסוד, זה אמור לטפס בעשרות אחוזים.
עד ל-50%.
זה אתה אמרת. עכשיו,
ככה סיפרו לי.
איפה אנחנו עומדים? החרדים מצאו את כל השיחות. אמרו לנתניהו, סטופ. לא ייתכן, הרי כשהתפרסם כמה אחוזים החרדים מוכנים להתחייב בגיוס עם סנקציות כלכליות אם לא עומדים בהן, אגב, שאלה אם זה יהיה בחוק היעדים או בהחלטת ממשלה, הם מוכנים להתפשר גם בזה, אני אומר לך.
אני לא רואה שום דבר שלא עובר בחוק עכשיו.
הם מוכנים להתפשר גם בזה, גם במספר היעדים שזה יהיה בחקיקה.
חדשות מעניינות מאוד, כן.
אבל הם אומרים, אנחנו לא יכולים להגיע לפשרות, שנחטוף אש לא רק מהפלג הירושלמי, גם מחלק מההנהגה
הקיימת, ודאי, ודאי, במועצת של
שעשה היום זה אירוע. שבסוף נשאר קרחים מכאן ומכאן, לכן הם דורשים יואב גלנט שיאמר, הנה אנחנו באים עושים צעד דרמטי מבחינתנו, עכשיו זה בידיים שלך, תחליט אתה, האם אתה משובד לבטו עם בני גנץ, ואם בני גנץ וגדי איזנקוט לא חותמים, אז אתה לא חותם, ואז אין עניין למשך את המסע ומתן, בוא נפוצץ את האירוע, או שאתה אומר, חברים, עשיתם צעד, בוא נשפץ עוד קצת, אני איתכם גם בלי בני גנץ, מכריז שגנץ רוצה בחירות, ולכן אני לא הולך איתו, שם זה עומד, גלנט בינתיים לא עונה להם תשובה, זה אחד. שתיים, אני שומע זעם אדיר, על בני גנץ. גם מפוליטיקאים שהם נחשבים לכאלו שקיימו איתו קשר ו...
כי הם לא מקבלים מה שהם רוצים, אז הם רוקעים ברגליים, כי הסוכריה שהם רצו, לא מקבלים. לטקסטים
של אריה דרי ביממה האחרונה, שגנץ הביא חוק שמטרתו או תוצאתו זה החרבת עולם התורה.
בתור מי שמכיר את החוק היטב, שזה אגב מבוסס על מדווה.
אגב, החוק של... בוא נאמר בשורה, עזוב, נו. בשורה אחת, אומר בני גנץ, כל בן אדם בגיל 18, כל מועמד שירות בגיל 18, מגיע להתגייס, שירות לאומי, אזרחי, צבאי. אין יותר מכסות, אין יותר יעדים. זה מבחינת החרדים, אסון.
זה לא מדויק, אם תצלול רגע למדווה, אתה
תראה שיש שם... אגב, המשפט הזה מדויק, גנץ הגיש חוק שהמשמעות שלו זה חיסול עולם התורה. זה אריה דרעי על בני גנץ. רגע, ואני אסיים ברשותך.
תרשה לי,
אני רק אסיים, אני אתן לך לדבר על זה, רק ברשותך. ההסתכלות החרדית של ש"ס, דגל התורה אגודת ישראל, שבני גנץ רוצה בחירות. הוא לא אכפת לו באמת מנושא הגיוס, זה מה הם אומרים? כרגע הוא משתמש בסוגיית הגיוס, כי הוא יודע שאם לא תהיה הסכמה, ישראל הולכת לבחירות. ולכן אומרים, אין מה לנהל איתו מסע ומתן, אין מה לדבר איתו, הוא קיצוני, אין לנו מה לנהל איתו שיח. אם גלנט רוצה שיבוא איתנו, לא, בוא נפרק את האירוע עכשיו.
אני יכול להגיד לך שני דברים על מה שאמרת. אחד, קודם כל מי שמכיר את המתווה של בני גנץ, יודע שזה פשוט שטות והבל רוח. באמת, ברמה הזאת יש...
אם אתה מחייב כל בחור בגיל 18, שלומד בישיבה להתייצב, והצבא אמר לך, זה אני רוצה אותו בשירות לאומי, זה אני צריך אותו שירות אזרחי, זה בצבא.
יש בתוך המתווה המון שסתומים ופתרונות לאירוע הזה, שמייצר אגב, בעיניי, יהיו שם יותר לומדי תורה מאשר במתווה המוצע היום.
לא, אבל יש לך לפחות בשנה 10,000 לומדי תורה. אין לך את זה במתווה של גנץ.
אני אומר לך, יש שם יותר.
איך?
אני אשמח להראות לך את המתווה ולהראות לך את השסתומים.
אני משתמש את המתווה
וישבתי, יש שם השסתומים שמאפשרים לימוד תורה מסיבי. יש לי שוצחה
ארוכות עם בני גנץ, גם בעיקר על סוגיית הגיוס מהשנה, שנתיים האחרונות. אני מכיר את עמדתו, ומה שאתה אומר עכשיו זה לא עמדתו. אלא אם כן הוא חתום על מתווה שהוא לא מכיר.
עוד פעם, המתווה הרי נולד מתוך מתווה שנולד בפנימה של שי פירון, שעוד לפני כחול לבן בני גנץ היה ראש הפרויקט הזה, ולכן אני מסתייג מהדברים שאתה אומר, אבל אני אגיד לך יותר מזה, גם ברמת העצה הפוליטית, אני לא הייתי הולך למדווה בלי בני גנץ מסיבה מאוד פשוטה.
אבל אומרים לך, הוא רוצה בחירות, אין מה לנהל איתו מסע ומתן, תשמע מה אומרים לך, דרי גפני גולטנו בקצ'יק.
תמתין, אני אגיד לך גם למה לא הייתי הולך לזה. לא בגלל זה, כי בחירות יהיו. בחירות יהיו ב-25 וכולם יודעים את זה, ככה או ככה או ככה, המשלה הזאת טיפול, בעזרת השם.
התקדמנו, כי אמרת בעבר 24.
אני חושב שב-24 אגב. אני אומר עכשיו לשיטתך, אז טיפול ב-25. מי יחליף את נתניהו? נתניהו? דרי? גולדקנוף? מי שיחליף את נתניהו יהיה או בני גנץ או יאיר לפיד.
פינדרוס.
כן, בדיוק. אז באירוע כזה, שאתה יודע שהחוק הזה יתבטל ולא תהיה בממשלה, אז למה לך? הפוך! דווקא היום אתה בעוצמה לקחת, לא תהיה לך עוד עוצמה כזאת.
טוב, זה הם היו אומרים לך, אתה צודק, אם יש מנהל מסע ומתן, הם בתחושה שאין עם מי לדבר.
אני חושש שזה לא כך.
טוב, איפה אתה בחג?
כנראה אצל ההורים שלי, רציתי להיות בארצות הברית, אבל אתם והאיראן שלכם.
אני לא יודע אם החברים הלא חרדים שלך, אני לא יודע מה שחרות
החרדים. אין לי כמעט כבר, נשארתי רק עם חרדים, אישי, אני כבר לא יודע איזה פנייה לא נכונה לקחתי בחיים.
איך אתה מקפיד במצות, שהביאו לך פה מצות.
אם היית...
רגע.
אתה עושה ספוילר.
הביאו לך כאן מצות בשבוע שעבר, שאיך אומרים שכל... אני לא... רגע.
היום.
תן לי לסיים.
טוב, נו.
הביאו לך, אני ראיתי מה היה פה. בשבוע שעבר היו לך מצות, שנאמר את זה כך, בלי לפגוע במי שחילק אותם, זה מצות שכל פוליטיקאי זוטר מקבל. השארת אותם במטבח, והיום הגיעו לך שלוש מצות, נראה לי יותר, של תודו סארון, לא פחות.
של האדמור.
יותר. של הרבי.
הוא בידיים שלו אפה אותם.
מה זה?
שמע, היא בסוף יהודי, מה אתה רוצה?
יהודי, אבל אתה יודע, יש חומרות שאפילו... תודו סארון, עוד מעט נראה אותך גם בריקודים בשמחת בת השואבה שם.
בעזרת השם, שרק נרקוד בשמחת תורה. הלוואי.
הלוואי, אבי וידרמן, פסח כשר ושמח.
שיהיה חג שמח לכל המאזינים.
שקט, אתה יודע, אני אשאל אותך שאלת סיום, ואני שואל את זה לא מעט בכירים ביממה האחרונה, ושאלתי אותם כבר שניים ושלושה, ששמעתי דעות שונות. החג עצמו, חג הפסח, אמור להוות שיקול בהחלטה אם לתקוף עכשיו באיראן, או לחכות עוד שבוע אחרי החג?
מה פתאום?
כי אומרים לך חלק, צריך שיש שקט, אנחנו יכולים לתקוף את המדע שרוצים, תן להם להזיע עוד שבוע, אבל לפחות שחג יעבור בשקט.
אתה עכשיו בשיקולים טקטיים, אני לא, אין לי מושג מהשיקולים, לא האסטרטגיים ולא הטקטיים.
חג זה לא שיקול.
חג זה לא שיקול, זה פיקוח נפש.
אבי וידר, אתה יודע מה סיפר לי בכיר בשבק?
נו.
אני חייב לסיים עם זה.
יאללה.
הוא אמר לי שהוא ישב בישיבה עם ראש הממשלה נתניהו, על איזה חיסול של פעיל בכיר, שידעו שהוא רוצח ומתכנן עוד פיגועים, לרצוח יהודים.
ודחו את זה כי הוא חילק קמחת פסחה.
לא, הגיעו לישיבה שם, ישבו לישיבת ראש הממשלה נתניהו, ושאלו אותו, והוא ישב שם, הוא היה בתפקיד בכיר בשבק, ולחסל או לא לחסל. ואחד מהאנשים, נראה לי מהמלל, אמר עכשיו חג, זה לא אירוע שקרה בחצי שנה האחרונה, לכן אני מספר את זה, קל לפני המלחמה, אמר עכשיו אנחנו בערב חג, וזה, בואו נעשה את זה אחרי החג. הוא אומר לי, הזדעקתי, ואמרתי להם, הרי אתם נורים על חג. הבן אדם הזה מתכנן פיגועים לחג. אתם מחכים שהוא ירצח עוד בחג? מה זאת אומרת? מה השיקול פה?
פיקוח,
אגב, זה משקר, חסלו אותו. אבי וידרמן, תודה רבה.
ישי כהן, חג שמח.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.